שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף י"ט במסכת ברכות, באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים 10 שורות לפני סוף הדף הקודם, ונסיים במשנה בעמוד ב', השיעור היום יהיה רבע שעה. השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת רחל בת סולטנה לבית בוסקילה, זיכרונה לברכה. מי שרוצה גם כן להקדיש שיעורים, ובזה גם לתמוך בפעילות של אתר סיני, מוזמן להיכנס לאתר ושם למעלה בתפריט. היום נחלק את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון נדבר על דינים שקשורים לזה שנוכרי עושה מלאכה שנראה שהיא בשבילי. בחלק השני נחזור לנושא של אתמול, וזה התחלה של מלאכה לפני שבת ונמשכת בשבת. ובחלק השלישי נראה מחלוקת שמובאת כאן ממש בדרך אגב לגבי הדין של מוקצה. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון לגבי גויים. זה הוזכר במשנה בחלק השני, לא הזכרנו את זה אתמול, נראה את זה עכשיו, אבל קודם נקדים הקדמה קצרה. יש איזו טעות שהשתרשה אצל המון אנשים, וזה המושג של גוי של שבת. כאילו שאפשר להגיד לגוי לחלל בשבילנו שבת, וזה מותר. אז האמת היא שבאופן כללי זה לא נכון, אלא אמירה לנוכרי שבות, כלומר יש איסור דרבנן לומר לגוי לחלל שבת בשבילי, והיום אנחנו נראה שלא רק שיש איסור לומר לו ממש, אלא גם יש איסור של מרית עין, כלומר אסור להיכנס למצב שבו זה נראה כאילו שאמרתי לו לעשות מלאכה בשבילי. עכשיו נדגיש שכשאנחנו אומרים מרית עין, זה לא ממש תלוי בהאם אנשים שיראו יחשבו שכך אמרתי לו, אלא יותר באופן אובייקטיבי. האם המעשה הזה נראה כאילו שאמרתי לו, גם אם בפועל לא באמת אנשים היו חושבים ככה. אז זה הנושא באופן כללי של יצירת מרית עין שאמרתי לנוכרי לעשות מלאכה. את הצורך הזה להימנע מהמרית עין כולם סוברים, גם בית הלל, גם בית שמאי, אבל אנחנו נראה מחלוקת ביניהם עד כמה צריך לחשוש. עד כאן ההקדמה, ועכשיו את הדיונים עצמם נחלק לשבעה דיונים. הדיון הראשון, שבמשנה שלנו השני, זה לגבי האם מותר לתת לבעל מלאכה גוי משהו לפני שבת, כשאני יודע שמן הסתם הוא יעשה את זה גם בשבת, למשל להביא בגדים למכבסה של גוי. אז בית שמאי אומרים שאסור, כי זה נראה כאילו שאני אמרתי לו לעשות בשבת. בית הלל אומרים שכיוון שאני משלם לו עבור הפעולה, זה נקרא בגמרא שקצצתי לו דמים, אז זה ברור לכולם שהוא לא עושה את זה בשבילי בשבת, הוא עושה את זה בשבילו, זה העניין שלו, ממילא אין בזה שום איסור. עד כאן עיקר הדיון הראשון, רק נוסיף שהמשנה מספרת שבית רבן גמליאל היו מחמירים כבית שמאי, ובבגדים לבנים שזה קשה יותר לקיבוס, היו מביאים אותם לכובס שלושה ימים לפני שבת, והגמרה לקראת סוף עמוד א' מספרת על הבאי שהוא הביא לכובס בגדים צבעונים, והכובס רצה לקחת לו מחיר כמו של בגדים לבנים, אז אמר לו הבאי, תראה את המשנה, במשנה כתוב שקשה יותר לכבס בגדים לבנים, ממילא אין סיבה שתיקח ממני את המחיר של לבנים, אלא של צבעוניים. הדיון השני, שבמשנה זה המקרה הראשון, זה מקרה פחות חמור, וזה שהוא לא עושה משהו בשבילי, אבל עדיין זה יראה אולי כאילו שזה בשבילי. מתי? אם הגוי מגיע אליי הביתה, ואני נותן לו איזשהו חפץ, למשל, שמכרתי לו או הלוויתי לו, ואז הוא יוצא מהבית. ואם מישהו רואה, זה נראה שהוא לוקח חפץ שלי, ומטלטל אותו דל אדמות ברשות הרבים, אז זה נראה כאילו שאני אמרתי לו לעשות את זה. ממילא, בית שמאי אומרים שזה אסור, אלא אם כן יש לו מספיק זמן להגיע הביתה לפני שבת, ואז גם אם הוא לא יגיע, לא נורא, כי זה ברור שלא אני אמרתי לו ללכת עם זה בשבת. בבית הלל יש שתי דעות בברייתא, לפי תנא קמא של הברייתא, בית הלל גם כן אוסרים, אבל קצת פחות מבית שמאי, והם אומרים שלא צריך שיהיה לו מספיק זמן להגיע עד הבית שלו ממש, אלא מספיק שיהיה לו זמן להגיע עד הבית הראשון ביישוב, כי מי שרואה יכול לחשוב שהוא אמור להגיע רק לשם, ממילא זה לא ייראה כאילו שאני אמרתי לו ללכת עם זה בשבת. דעה שנייה בבית הלל זה רבי עקיבא, והוא אומר שבית הלל מקלים לגמרי, כלומר אין בעיה שיצא מהבית שלי שנייה לפני שבת, ומי שרואה לא יחשוב שאני אמרתי לו ללכת עם זה בשבת, וזה שהוא לפחות צריך לצאת מהבית שלי לפני שבת, מסביר הרמב״ם שלא יראה כאילו שמחרתי לו בשבת עצמה. אז אלה שלוש הדעות, עוד פעם לבית שמאי צריך שיהיה מספיק זמן שהוא יכול להגיע עד הבית שלו, לבית הלל לתנא קמא עד היישוב שלו, ולבית הלל לרבי עקיבא מספיק שהוא יצא מהבית. עד כאן הדיון השני, בסוגריים הגמרא מביאה כאן עוד מחלוקת לגבי מכירת חמץ, שלבית שמאי בעצם אין דבר כזה וצריך שהגוי יסיים את כל החמץ לפני פסח, ולבית הלל יש, לא ניכנס לזה כאן. הדיון השלישי זה מה לגבי מרית עין כשאני נותן לו משהו לא לפני שבת, אלא בשבת עצמה. אז תוספות אומרים שאם אני נותן לו משהו ואני יודע שעכשיו הולך לצאת עם זה, זה אסור גם לבית הלל, כי כל מה שבית הלל אמרו שמותר זה דווקא כשנתתי לו לפני שבת, שעה זה כבר חשש רחוק שיחשבו שאני אמרתי לו שילך עם זה בשבת, אבל אם כבר עכשיו שבת, אז גם לבית הלל יש כאן מרית עין ואסור. עכשיו זה עצמו לא כתוב בגמרא, אלא זה תוספות מוסיפים. מה שכן כתוב בגמרא, זה מה קורה, לא אם אני נותן לו ממש, אלא אני פשוט שם אוכל בחצר, והנחה שלי הייתה שהוא יאכל את זה בחצר, אבל יכול להיות שבאמת הוא יצא עם זה החוצה. אז האם אני צריך לחשוש שהוא יצא עם זה ויחשבו שאני אמרתי לו? אומרת הגמרא שלא, לא לבית הלל ואפילו לא לבית שמי. זה עיקר הדיון השלישי, בסוגריים הברייתא אומרת את זה גם לגבי בעל חי, והיא מסבירה שיש חידוש בגוי שאין בבעל חי, שבבעל חי אני מצווה להאכיל אותו, בגוי לא, ובכל זאת החידוש הוא שזה מותר. עד כאן הדיון השלישי לגבי מרית עין, ואנחנו עוברים לדיון הרביעי, שם אנחנו רואים דין שהוא אסור גם לבית הלל, וזה שאסור לי להזכיר לנוכרי כלי בערב שבת. למה? לפי רשי, כי זה נראה כאילו שאני אמרתי לו לעשות מלאכה בשבת, כי הרי נתתי לו בערב שבת, אז מן הסתם הוא ישתמש בזה בשבת עצמה, וזה לא נראה טוב. אבל אם נתתי לו ביום רביעי או ביום חמישי, אז זה בסדר, כי זה לא נראה שנתתי לו דווקא לשבת, אלא לשימוש כללי, ואם הוא משתמש בשבת, זה כבר עניינו, זה לא ענייני. זה הסבר לפי רשי, ואז באמת זה מתקשר לדינים שראינו מקודם. ראשונים אחרים, כמו התוספות והריף, מביאים הסברים אחרים, אבל לא ניכנס לזה כאן. הדיון החמישי זה באותה ברייתא עצמה ובברייתא נוספת, וזה כבר יותר חמור, כי אני ממש אומר לו לעשות משהו בשבילי, וזה לשלוח איגרת על ידי גוי, כלומר לתת לגוי איזה מכתב שיביא למישהו בעיר אחרת. אז גם כאן אפשר לומר שמי שיראה זה נראה כאילו שנתתי לו בשביל שילך בשבילי בשבת, וממילא זה מאוד דומה לדיון הראשון שנתתי בגדים לכובס גוי לפני שבת, שלפי בית שמאי זה בתנאי שהוא יסיים, כלומר יגיע ליד לפני שבת. לפי בית הלל, כמו שהם אמרו שם, גם כן מחמירים, אלא אם כן, קצצתי לו דמים, כלומר נתתי לו סכום קבוע בשביל להביא את המכתב, לא משנה כמה זמן זה ייקח, אז זה מותר לבית הלל. זאת המחלוקת העיקרית. עכשיו עוד שתי הערות על בית הלל. הערה אחת, גם אם לא קצצתי לו דמים, שאז אסור גם לפי בית הלל, עדיין הם מקלים קצת יותר מבית שמי, וזה שלפי בית שמי צריך מספיק זמן שהוא יוכל להגיע ממש עד הבית של מי שהמכתב מיועד לו. לפי בית הלל מספיק שיגיע עד הבית הראשון ביישוב, כי כך מי שרואה יחשוב שאולי לשם הוא אמור להגיע, והוא לא יחשוב שאני אמרתי לו ללכת בשבת. הערה שנייה על הערה הראשונה, גם הקולה הזאת, זה בתנאי שהנמען קבוע באותו מקום, כלומר ברור לי שהוא יהיה שם, אבל אם זה אדם שיכולת שלא יהיה ואז השליח יתחיל לחפש אותו במהלך השבת, אז אסור גם לבית הלל גם כשיש זמן להגיע לפני שבת. אז זה לגבי שליחת איגרת ביום שישי, שלבית שמאי צריך שיספיק לפני שבת, לבית הלל אם הוא קצץ דמים אז זה בסדר, אם לא מספיק שיגיע לבית הראשון, בתנאי שיודעים שהנמען באמת נמצא בעיר. הדיון השישי נמצא באמצע עמוד א', וזה לגבי הפלגה בספינה 3 ימים לפני שבת, וזה יפליג גם בשבת. עכשיו תראו את המשנה ברורה בסימן ריש ממחת, שמביא את כל ההסברים של הראשונים מה הבעיה כאן, הבאנו גם סיכום של זה באתר. אנחנו כאן נפרש לפי הרמב"ן, שלפי ההסבר שלו גם הדיון הזה קשור לכל מה שראינו מקודם, וזה הדין של מרית עין שגוי עושה מלאכה בשבילי. למה? כי כשאני יושב בספינה בשבת, אמנם אני עצמי לא עושה שום איסור, אבל המנהיג של הספינה הוא הרי קושר את המפרסים ועוד כל מיני פעולות שיש בהם חילול שבת, והרי הוא עושה את זה בשביל הלקוחות שלו, כלומר גם בשבילי, ממילא לכאורה זה אסור, אלא שבאמת זה לא כל כך אסור, כי הרי מן הסתם קצצתי לו דמים, כלומר שילמתי בשביל ההפלגה, וממילא הוא כבר לא מפליג בשבת בשבילי, מבחינתי שיעצור את האונייה בשבת, אלא הוא עושה את זה בשבילו, בשביל הכסף. מצד שני אומר הרמב"ן, זה לא כמו בכובס שהוא עושה את זה בבית שלו, אלא כאן אני נמצא איתו ממש, לכן זה נראה יותר גרוע, ולכן לא מקילים לגמרי כמו בכובס שקצצתי לו דמים, אלא רק אם יש אחד משני תנאים, או שזה יותר משלושה ימים לפני שבת, שאז השבת היא עדיין מחוץ לאופק, וזה פחות נראה שאני אמרתי לו לנסוע בשבילי בשבת, או גם בתוך 3 ימים, אם זה לדבר המצווה, אז מקילים. עכשיו גם כשמקלים יש מחלוקת האם לפחות מבחינה סמלית אני צריך לגשת לרב חובל ולומר לו אני רוצה שתעצור את הספינה בשבת לפי תנא קמא צריך, אפילו שברור לי שהוא לא יקשיב, לפי רשב"ג גם את זה לא צריך. זה לגבי הפלגה, אגב זה בסוגריים הגמרא מביאה מקרה נוסף וזה שלא צרים על עיר 3 ימים לפני שבת, כאן זה כבר לא קשור לגויים, לפי הריף הבעיה זה שלא יהיה עונג שבת, לפי בעל המאור הבעיה היא שאולי אני אאלץ לחלל שבת כי הפיקוח נפש, בכל אופן לא עושים את זה 3 ימים לפני, אבל אם כן התחילו אז לא עוצרים, כמו שכתוב שכשצרים על עיר עושים את זה עד רידתה, אפילו שכבר אין בזה פיקוח נפש. עד כאן הדיון השישי, ועכשיו יש כמה שורות שכבר ראינו אותם בדיון הראשון לגבי כביסה של דברים לבנים מול צבעוניים, אז בזה בעצם סיימנו את החלק הראשון של השיעור, 6 שורות לפני סוף עמוד א'. החלק השני של השיעור מחזיר אותנו לנושא שלמדנו אתמול, וזה המחלוקת לגבי שביטת כלים, שלבית הלל אין איסור ולבית שמאי יש. אבל ראינו שגם בית שמאי שאוסרים זה דווקא בפעולה כזאת שאם הוא עושה אותה בשבת עצמה, הוא עובר על איסור תורה, אבל אם זה רק איסור דרבנן בשבת עצמה, אז אין בעיה להתחיל את זה לפני שבת וזה ימשיך מעצמו בשבת. הדוגמה שהמשנה הביאה לזה, שאתמול לא הסברנו אבל היום נסביר, זה שהמשנה אמרה לגבי זיתים שכבר תכנו אותם, אם אחר כך שמים עליהם קורות כבדים בשביל להוציא מהם את השאריות של השמן שעוד לא יצא, זה מותר לפני שבת גם לבית שמאי, אפילו שזה ממשיך ויוצא בשבת עצמה. ולמה? כי כיוון שכבר תכנו אותם, אז להוציא את השאריות של השמן שלא יצא, זה לא איסור תורה, כי זה שמן שממילא עם הזמן יצא מעצמו, והוא רק מזרז את זה על ידי הקורות, ממילא בשבת עצמה זה מותר מהתורה, ולפני שבת זה מותר לגמרי. כל זה במשנה, עכשיו הדיון בגמרא זה למצוא מי אותה דעה שאומרת שאם תחנת את הזיתים לפני שבת, אז בשבת עצמה אם אתה מוציא את המיץ, אתה לא עובר על איסור תורה. אז הגמרא תביא שתי שיטות, שיטה ראשונה זה שזה רבי ישמעאל במשנה בעדויות, שיטה שנייה זה שזה רבי אליעזר במשנה בהמשך במסכת שבת. אז השיטה הראשונה זה רבי יוסי ברבי חנינה, שהוא אומר כאמור שזה רבי ישמעאל במשנה בעדויות, בוא נראה מה כתוב באותה משנה. המשנה שם מדברת ממש על מקרה דומה למשנה שלנו, לקחתי ענבים שהם בוסר ותחנתי אותם לפני שבת ושמתי עליהם משהו כבד בערב שבת בשביל שהנוזל יצא בשבת, לפי רבי ישמעאל זה מותר, לפי רבי עקיבא זה אסור, אז הנה לכאורה המשנה שלנו היא כרבי ישמעאל שם שמתיר. זאת השיטה הראשונה, הגמרא בהמשך אומרת שאפשר לדחות את זה כי רבי יוחנן העמיד את אותה משנה בעדויות דווקא שהענבים כבר נתחינו לפני שבת ממש ממש טוב. לעומת זאת במשנה שלנו אמנם כן הייתה תחינה לפני שבת, אבל לא עד כדי כך, אז יכול להיות שבזה רבי ישמעאל לא יתיר, ממילא משם אי אפשר ללמוד לפי התחייה של הגמרא. השיטה השנייה זה האמורה רבי אליעזר שאומר שזה כמו התנא רבי אליעזר במשנה בקוף מ"ג. באותה משנה מדובר על אדם שלוקח חלות דבש ומרסק אותם לפני שבת, כך שהדבש יכול להתחיל לצאת, ואז הדבש ממשיך וזב בשבת עצמה. תנא קמא שם אוסר גם לפני שבת, כי יש גזרה שמא הוא יסחוט בשבת עצמה, אבל רבי אליעזר שם מתיר, כי גם אם הוא כן יסחוט בשבת, זה רק איסור דרבנן, כי הרי הוא התחיל לסחוט כבר לפני זה, וזה כמו העיקרון של המשנה שלנו, שאם הוא התחיל לסחוט לפני שבת, אז אם הוא ימשיך בשבת, זה רק איסור דרבנן. אז זו השיטה השנייה שהמשנה כרבי אליעזר, אבל גם את זה הגמרא אומרת שאפשר לדחות, כי להוציא דבש מתוך חלות דבש זה נקרא להוציא אוכל מאוכל, כי דבש לא נקרא נוזל אלא הוא נקרא אוכל, ולסחוט אוכל מתוך אוכל מראש זה בכלל לא איסור דאורייתא, אפילו בשבת עצמה. ממילא זה שרבי אליעזר מתיר שם לא אומר שהוא יתיר אצלנו לעשות את זה לזיתים וענבים, שזה ודאי כן איסור סחיטה דאורייתא. אז זאת התחייה, אבל הגמרא דוחה את התחייה כי יש ברייתא נוספת של רב הושעיה מנהרדא שהוא אומר שרבי אליעזר שהתיר, התיר לא רק בחלות דבש, אלא גם בזיתים וענבים, כלומר בדיוק כמו המשנה שלנו. אז אלה היו שתי השיטות כמי להעמיד את המשנה שלנו, או כרבי ישמעאל בעדויות, אבל דחינו, או כרבי אליעזר בהמשך בשבת, את זה ניסינו לדחות אבל תרצנו. בזה הגענו לאמצע עמוד ב' ועד כאן החלק השני של השיעור, ועכשיו נעבור לחלק השלישי של השיעור שהנושא שלו זה מוקצה, והוא מובא כאן לגמרי בדרך אגב, כי אנחנו נראה כאן אוסף של מקרים ונשאל האם זה מוקצה או לא. המקרה הראשון זה שאריות של שמן בבית הבד, לכן מדברים על זה כאן, כי הרגע דיברנו על השאריות של השמן שממשיכים לזול, לכן הביאו גם את הנושא הזה. הנושא הוא מחלוקת מאוד יסודית שמובאת בהמשך המסכת בין רבי יהודה לרבי שמעון, שלפי רבי יהודה יש דין של מוקצה, ולפי רבי שמעון אין דין של מוקצה. מה הכוונה אין לו דין של מוקצה? ודאי של רבי שמעון גם כן יש איסור של מוקצה, אלא הכוונה היא שהוא מקל יותר בדיני מוקצה. וספציפית לגבי הדוגמאות שנראה עכשיו, המחלוקת ביניהם היא לגבי דברים שיש להם עקרונית שימוש בשבת, אבל הוא עצמו ייעד אותם למשהו שהוא לא מיועד לשבת. והשאלה היא, האם זה שהוא ייעד אותם למשהו שהוא לא לשבת, גורם לזה שהוא בעצם מסיח את דעתו מאותו דבר, ואז זה הופך למוקצה, או שלא. ואם הוא רוצה להשתמש בזה בכל זאת למשהו שמותר בשבת, אז מותר לו. אז זאת המחלוקת, לפי רבי יהודה זה כן מוקצה, ולפי רבי שמעון זה לא. ועכשיו אצלנו בגמרא אנחנו נראה שזה גם מחלוקת אמוראים, רב הוא כמו רב יהודה שאומר שזה מוקצה, ושמואל כמו רבי שמעון אומר שלא. מה הדוגמאות שהגמרא מביאה? דוגמה אחת זה שמן של בדדין, כלומר שמן שנשאר בבית הבד, שהיו נוהגים שמי שסוחר את בית הבד משאיר את השאריות שמן שנשאר קצת בפינות בשביל הבעלים של בית הבד. דבר שני זה המחצלות של בית הבד שהיו מכסים איתם את הזיתים. בשני הדברים האלו לא תכנן לקחת, לכן הוא השיח את דעתו מהם, ובסוף הוא כן רוצה לגעת בהם, והשאלה היא כאמור האם זה מוקצה או לא. הקבוצה הבאה של הדוגמאות זה עז שמיועדת לחלב, ורחל שמיועדת לגיזה, ותרנגולת שמיועדת לביצים, ושברים שמיועדים לחרישה, ותמרים שמיועדים למסחר. בכל הדברים האלו הוא לא התכוון לגעת לא בשבת ולא ביום טוב, לכן לרב יהודה ולרב, גם אם הוא מתחרט, זה מוקצה ואסור לו, אבל לרבי שמעון ושמואל זה מותר. אלה הדוגמאות, והגמרא מסיימת בסיפור על תלמיד שפסק לקולה כרבי שמעון, למרות שהוא היה במקום של רב, שכאמור מחמיר כרבי יהודה, ולכן נידו אותו. וממש בסוגריים, בתוך סוגריים, הגמרא מסיימת בעוד מחלוקת, שמובאת כאן רק כי הזכרנו עכשיו תלמיד שפסק כמו רבו, אז יש פה עוד מחלוקת על שני תלמידים שחלקו במחלוקת של רבא בר זוודא ורבונה, איך אפשר להציל דברים כשיש שריפה בשבת, לא ניכנס למחלוקת עצמה כאן. בזה הגענו למשנה בתחתית עמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו היום. חילקנו היום את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון דיברנו על זה שאסור ליצור מראית עין שאני אמרתי לגוי לעשות בשבילי מלאכה שאסורה בשבת. לגבי זה ראינו שבעה דיונים. בדיון הראשון אמרנו שלתת לכובס לפני שבת, לבית שמאי אסור, לבית הלל מותר אם הוא קצץ לו דמים. בדיון השני ראינו האם מותר לי לתת לגוי משהו ואז הוא הולך עם זה על דעתו הביתה ויראו ויחשבו שאני אמרתי לו לטלטל, לבית שמאי אסור אלא אם כן הוא יכול להגיע לפני שבת הביתה, לבית הלל דעה אחת אמרה עד שיגיע לבית הראשון ביישוב, דעה שנייה אמרה העיקר שיצא מהבית של היהודי לפני שבת. דיון שלישי היה שמותר לי לשים בחצר אוכל גם אם הגוי ייקח את זה ויצא עם זה, כי אני התכוונתי שהוא יאכל בתוך החצר, זה נכון אגב גם לגבי בעל חיים. דיון רביעי היה לא להזכיר לגוי כלי ממש בערב שבת, כי זה נראה כאילו שאמרתי לו להשתמש בזה בשבת. דיון חמישי לגבי שליחת איגרת בערב שבת עצמה לבית שמאי מותר, כמו שראינו בדיון הראשון, רק אם הוא יגיע לפני שבת. לבית הלל אם הוא קצץ דמי מותר, אם לא אז מספיק שהוא יגיע לבית הראשון בתנאי שהנמען קבוע באותו מקום. דיון שישי אסור להפליג שלושה ימים לפני שבת, לפי הרמב"ן, כי אז הגוי עושה בשבילי פעולות, אם זה לדבר מצווה, אז מותר, לפי תנא קמא, אני צריך לומר בצורה סמלית לרב חובל שיעצור בשבת, לפי רשב"ג לא צריך, ואגב זה ראינו גם שלא צרים על עיר שלושה ימים לפני שבת, ואם התחילו לא מפסיקים. בחלק השני של השיעור חזרנו לנושא של אתמול, וזה מחלוקת בית שמאי ובית הלל לגבי שביתת כלים, וראינו שגם בית שמאי שאוסרים זה דווקא בפעולה כזאת שבשבת עצמה יש עליה איסור חטאת. ממילא אם תחנתי זיתים ואחרי זה אני רק רוצה לשים עליהם קורות כבדים בשביל ששאר השמן יצא, זה מותר לפני שבת, כי גם בשבת עצמה זה לא איסור תורה. חיפשנו כמי השיטה הזאת ובאנו שתי אפשרויות, או שזה רבי ישמעאל במשנה בעדויות שאמר את זה במפורש, אבל דחינו שאולי שם זה דווקא כשתכנו אותה ממש היטב לפני שבת. אפשרות שנייה זה שזה רבי אליעזר שאמר את זה לגבי חלות וש. ניסינו לדחות שזה דווקא בחלות וש שזה אוכל מאוכל, אבל אולי לא בשמן וזיתים, אבל דחינו את התחייה כי רב הושעיה מן הרדה אמר שהוא אמר את זה גם לגבי זיתים וענבים. בחלק השלישי של השיעור שהובא כאן ממש בדרך אגב, למדנו על מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון לגבי האם יש מוקצה בדברים שאני אמנם יעדתי אותם למשהו שהוא לא לשבת, אבל עקרונית אפשר להשתמש בהם גם לשבת, כמו שמן של בדדים, מחצלות של בדדים, עז לחלבה, רחל לגזעתה וכו'. לפי רבי יהודה ולפי רב זה מוקצה, לפי רבי שמעון ולפי שמואל זה לא מוקצה. במחלוקת הזאת עוד ניגע הרבה במסכת כל טוב.